שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הכותבת. אתם בטח שומעים את החיוך על הפנים שלי, כי זה פודקאסט מספר 12 ואחרון לעונה שלנו, עונה שלמה של כתיבה ותרגילי כתיבה ותוכן וכלים לכתיבה יוצרת, לכתוב את הטקסטים והסיפורים שלנו. והיום ככה לפודקאסט האחרון, שהוא מספר 12, אנחנו נעשה תרגילי כתיבה. כל מיני סוגים של תרגילי כתיבה, אני גם אתן אותם, גם אסביר עליהם, ואני גם אתן דוגמאות לתוצאה של תרגילי הכתיבה האלה מתוך טקסטים שלי, שכולם נמצאים בספר 101 סיפורים. אז אנחנו נתחיל. אני שלי מרקוס, ואתם מוזמנים תמיד לשלוח לי גם את התרגילים שלכם. מוזמנים עכשיו לשלוף את ודפים או אצבעות ומקלדת, כל אחד מה שנוח לו, ולכתוב איתי ביחד. לפני שאנחנו ניגש לתרגילים עצמם, אני רוצה לדבר רגע על איך כותבים תרגיל כתיבה, איך בעצם ניגשים לתרגיל כתיבה. וזה יכול להיות גם תרגילים שאתם מקבלים בסדנאות כתיבה שונות, או תרגילים שאתם ככה עושים עם עצמכם בבית. ונכון שאתם עושים תרגילים בבית? כן, זה ברור לי. ואת התרגילים האלה נגיד, או כל תרגיל שנתתי בפרקים בפודקאסט הזה, אז איך בעצם ניגשים לתרגיל כתיבה? תרגיל כתיבה זה בעצם האימון שלנו, אוקיי? אנחנו ככה, כמו שמאמנים שריר, כתיבה זה שריר, ואנחנו באים באמת לאמן אותו. אז אנחנו ניגשים לתרגיל כתיבה בקפיצת ראש, דוח, ממש, פשוט קופצים ראש לתוך התרגיל הזה, כשהמטרה שלנו זה כמה שפחות לחשוב עם הראש, וכמה שיותר לכתוב מהבטן, מהלב, אוקיי? זה תרגיל, אני חוזרת, זה תרגיל, אנחנו לא כותבים פה טקסט, ואנחנו לא כותבים פה סיפור, אלא אנחנו בעצם, המטרה של תרגיל כתיבה, זה לעורר את ההשראה ובעצם לייצר לעצמנו את החומר גלם. חומר גלם שאחר כך אותו אנחנו נדע איך להפוך לסיפור, לטקסט או למשהו ככה יותר יצירתי. אז אנחנו קופצים דוח ראש לתוך התרגיל, אנחנו כותבים ברצף, בלי להרים את העט מהדף. זה מאוד 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 חשוב, הטכניקה הזאת שאנחנו כותבים ברצף, גם אם אין לנו מה לכתוב, אז אנחנו כותבים, אין לי מה לכתוב עכשיו, אין לי מה לכתוב, או שאנחנו חוזרים על השורה האחרונה כמה וכמה פעמים, עד שהיא משחררת אותנו לשורה הבאה. הרצף הזה של כתיבת התרגיל, הוא מאוד 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 חשוב, בלעקוף את המחשבה ואת קולות הביקורת ואת העריכה העצמית. הרצף נותן לנו באמת ככה את החיבור הזה למקום שהוא קצת יותר מהמקום של תת מודע, מהמקום האינטואיטיבי, אוקיי? אנחנו כותבים את התרגיל מאוד 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 אינטואיטיבי, הכל יכול להיכתב, וכשאנחנו נכנסים גם לרצף, גם בקפיצת ראש וגם מהמקום האינטואיטיבי, אנחנו מגלים המון המון אוצרות בתוך התרגילים האלה. ממש המון אוצרות שאנחנו מפתיעים את עצמנו תוך כדי כתיבה. אנחנו יכולים לשאול הרבה פעמים, מי כתב את זה? אז מי כתב את זה בתוך התרגיל כתיבה, זה באמת הדיבור שלנו עם התת מודע, ושם מסתתרים המון המון סיפורים וטקסטים ורעיונות לכתיבה. אז באמת ככה חשוב, לפני שאנחנו ניגשים תרגיל כתיבה, לדעת איך אנחנו ניגשים אליו, באמת בצורה הכי 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 חופשית שלכם. כל התרגילים שאני אתן עכשיו הם תרגילים מקוריים שלי, שאני נותנת בסדנאות, שאני עושה לעצמי, שאני רוצה לעורר ככה את המקום התת מודע של הכתיבה. אתם לא תמצאו אותם בגוגל, אז יאללה, יש עט, יש דף, יש מקלדת, יש אצבעות, בואו נתחיל. לתרגיל הראשון אני קוראת ממה אני עשויה. אני רוצה שתיקחו, או ממה אני עשוי, אוקיי? ואני רוצה שתיקחו את השאלה הזאת, תכתבו אותה ככה ככותרת, ותתחילו לזרוק אינטואיטיבית את כל הדברים שמרכיבים אתכם. אם הייתם פאזל, כן? וככה הייתם מורכבים מחלקים. מה היו החלקים האלה, אוקיי? ממה אתם מורכבים? זה תרגיל מאוד 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 חכם ומעניין. גם של להכיר את עצמכם, אבל בתוך כתיבה, ואתם תראו שאתם מתחילים לכתוב את התרגיל הזה, אתם פתאום נזכרים גם בעצמכם, ממה מרכיב אתכם, אתם נזכרים בהמון המון דברים מפעם, ובעצם ככה, זה מין איזשהו חשבון נפש ובדק בית, ומין ככה הכרה עצמית באמת של ממה אתם עשויים, אוקיי? מאיזה דברים מרכיבים אתכם, ממה אתם עשויים. אני אקריא לכם עכשיו דוגמה לתרגיל הזה שאני כתבתי על עצמי, והוא גם ייתן יכול להיות רעיונות וכיוון לאיך לכתוב את התרגיל הזה. אני עשויה מפתיתים, פתיתים של אוסם ופתיתי שלג, וממלח ים על אור צרוב שמש. אני עשויה מפירורי עוגת גזר שמסתבכים בסוודר והריח. אני עשויה עוגות שמרים, ממולאות פרג, ריבת פטל, תותים. אני עשויה קרם שנית וקרם וניל. אני עשויה מסך לב חם שבושל על אש קטנה עם קינמון וקוקוס, בקומה השנייה של הבית של איפתח בבוגוטה, קולומביה. אני עשויה 54 עקיצות של זבובי חול בכפות הרגליים בחוף טולום, מקסיקו. אני עשויה ממילים בפורטוגזית כמו סאודאג'י, רונדה, אפקשי, גושטוזה. אני עשויה מלילות, מזיעה, מדם. אני עשויה מן הבטון של רחוב היובל, מספר 26, דירה 8, ברעננה, ומערה של האופנוע שלו כשהוא מחנה בחוץ בכל יום בשעה 7:14 דקות. אני עשויה מהאיש שהוא המחלל בקופי שופ באמסטרדם, וממבטו הכחול החודר. אני עשויה מ-75% פסטה. אני אטומים, נוירונים, טרנסמיטורים, קטליזטורים, אנזימים, אנדרופינים, סרוטונין אחד, חסר. אני שמש, ועץ פקן בסתיו. אני ילדה אחת, ומטריה אחת, וגשם, וטיול נחמד. אני שמיים בתוך שלולית. אני עשויה משמי כוכבים בהירים באימא אפריקה, ומהקומה ה-133 בבניין האמפייר, ניו יורק. אני עשויה מיוד סגול על ברך, ומרפק ושפשוף. אני פלסטר, תתלשו אותי בבת אחת, מהר. אני כרם ענבים באמצע חודש אב, והגת בזמן דריכה. אני עשויה מדמעות, מחריף, מערך של הפיתה, ממילים, מעריכי האמבטיה, מפומפה, מרס אל חנות. אני עשויה מבוידם, אינטרסול, וינטלטור, ופטיפון שבלעתי בשנות ה-70. אבל יותר מהכל, אני עשויה מפתיתים. אז זה היה התרגיל ממה אני עשויה, באמת ככה, תיקחו אותו למקום שלכם, למרכיבים שלכם, באמת ממה אתם עשויים וממה אתם מורכבים. אפשר לעצור עכשיו את הפודקאסט, אם אתם באמת מוצפים ככה בהשראה ורעיונות, אז ללחוץ על פוז, לכתוב רגע את התרגיל הזה ולהמשיך הלאה אחר כך לתרגיל הבא. אפשר ככה ישר להמשיך ולהקשיב גם מה התרגיל הבא, ואחר כך לעצור, באמת ככה תעשו את התרגילים האלה כמו שאתם רואים לנכון, כמו שבאמת הכי ככה זורם לכם וטוב לכם. תרגיל הכתיבה השני הוא תרגיל מה היה קורה אילו. עכשיו, הטייטל הזה, מה היה קורה אילו, הוא באמת הלחם והחמאה שלנו בכתיבה יוצרת. הוא מאוד מעורר את הדמיון. זאת שאלה שאני מציעה לכם בתור אנשים כותבים, לשאול את עצמכם כמה פעמים ביום על כל מיני סיטואציות שאתם נתקלים בהם. מה היה קורה אם ככה ואם ככה ואם ככה ואם ככה, ולכתוב את זה. אם זה באמת היה קורה ככה, אוקיי? לא לכתוב, התרגיל הזה לא מבקש לכתוב טקסט בו מה היה קורה אילו, אלא בעצם לקחת את מחשבת מה היה קורה אילו ולהוציא ממנה כבר סיפור. אני אתן כאן דוגמה. אנחנו לפני שנתיים בערך היינו חודש ביוון עם הילדים, וככה כמה ימים האחרונים, זו הייתה פעם ראשונה שאני הייתי לבד, ובן הזוג שלי היה עם הילדים. אני לקחתי לעצמי ככה איזה כמה שעות חופש כתיבה, לשבת מול הים לכתוב. ותוך כדי הכתיבה אני פתאום חושבת, מה היה קורה אם הילד הכי קטן שלי, זה שעדיין אין לו פלאפון, הולך לי לאיבוד עכשיו באמצע חניה. עכשיו חניה קרטים באוגוסט זה יום עצמאות בתל אביב. מלא אנשים ואף אחד לא מדבר עברית, בעצם יש מלא ישראלים, אבל לא משנה, המולה כזאתי ואני ישר המחשבות שלי הולכות למקום שהוא הולך לאיבוד ולא יודע אנגלית ואף אחד לא יכול לעזור לו. קיצור, סרט שלם. ויש לנו סרטים, אנחנו אנשים כותבים, יש לנו סרטים, יש לנו דמיון מאוד 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 מפותח שיכול ללכת לכמה כיוונים. אם אתה בן אדם כותב, אתה לוקח את הסרטים האלה ומתעל אותם לתוך תרגיל כתיבה או לתוך סיפור, וזה בדיוק מה שעשיתי. לקחתי את מה היה קורה אילו הזה, ואני הפכתי אותו לסיפור ש... גם ילד הולך לאיבוד, אבל זה כבר לא היה הילד שלי, והסיפור הזה כבר הלך למקום אחר לגמרי. אני אקריא אותו עכשיו. התרגיל הוא מה היה קורה אילו. ממש לא חייבים לקחת את הסיפור של ילד הולך לאיבוד. תחשבו על כל מיני אילויים כאלה מהחיים שלכם. אבל תכתבו כבר את הסיפור כפי שהוא. זה הולך ככה. פתאום בכי של ילד באמצע הרחוב. אנשים ממהרים, עוברים סביבו. אף אחד לא עוצר. בבטן שלי יש חור ואני רצה אליו כאילו הוא שלי. ילד, ילד, אני ניגשת. הוא בוכה, כמעט לא נושם. מה קרה? הלכתי לאיבוד, הוא נחנק מבכי. לבד, ברחוב, אבוד. איך קוראים לך? הוא מפחד ממני. חמוד, אני רוצה לעזור לך למצוא את אמא, איך קוראים לך? הוא מביט בי מבעד לדמעות. אני מחייכת את החיוך הכי בוטח שלי. יובל, הוא אומר. יובל, אני מחייכת, אנחנו נמצא את אמא, אוקיי? הוא מהנהן, הנשימות שלו מהירות, אני נותנת לו יד והוא מרגיש כמו גוזל פצוע. אתה יודע מה עושים כשהולכים לאיבוד? אני שואלת. הוא מושך בכתפיו. עומדים באותו מקום, אני מסבירה לו ומרגישה שהייתי צריכה לפגוש את הילד הזה. הוא שותק. כי אם אתה עומד איפה שהיית בפעם האחרונה ולא זז, אמא תמצא אותך. טוב? הוא מהנהן. הוא לוחש, אמא, אמא, ואני כבר רוצה שימצא אותה ומשנסת את כל הכוח שלי בפינת שני רחובות סוענים וצועקת, אמא של יובל, אמא של יובל, בואי! הילד מביט בי ועוצם עיניים חזק חזק, אני חושבת שהוא מתפלל. זה גורם לי לרצות בשבילו יותר. אתה רוצה לצעוק איתי ביחד? תצעקי את, הוא אומר, עדיין בעיניים עצומות, הכי חזק שלך. אז גם אני עוצמת עיניים ושואפת עמוק וצועקת ליקום, אין מצב שאימא שלו לא באה עכשיו. אימא של יובל, בואי, יובל מחכה לך. מישהו נוגע בי, אני פוקחת עיניים, גבר. הוא לוקח את היד של הילד ומרים אותו על הידיים, הילד נרדם כאילו ברגע אחד נכבה. אתה אבא שלו? אני נושמת לרווחה, הוא מהנהן. יופי, אני אומרת, מסכן, הוא הלך לאיבוד. הגבר בולע רוק ואומר, הוא לא הלך לאיבוד, הוא עושה את זה כל הזמן. עושה מה? אני לא מבינה. הוא נאנח, הוא מיטיב את אחיזתו בילד הישן. הוא מבקש מהאנשים לקרוא לאימא שלו, שתחזור. אני שותקת. הם מתרחקים ממני לאט. אנשים מסביב ומהרים מדי. השמש שוקעת, ואף אחד לא עוצר. אז זה היה סיפור שהתחיל ממה היה קורה אילו הילד שלי היה הולך לאיבוד באמצע עיר זרה ביוון. והתרגיל הוא באמת לקחת איזשהו מה היה קורה אילו שלכם ולייצר ממנו את הסיפור. התרגיל השלישי הוא תרגיל שאני קוראת לו להיפגש עם סלב. אוקיי? תחשבו לעצמכם באמת מה היה קורה אם אתם ככה נפגשים עם איזשהו סלב, ולתוך התרגיל זה לגמרי גם יכול להיות סלב שלא בין החיים יותר, וזה יכול להיות סלב שאין סיכוי שתפגשו אותו, או סלב שאולי כן יש סיכוי שתפגשו אותו, מישהו ככה, וזה לא חייב להיות אפילו איזה סלב כזה גדול שאתם נורא אוהבים ומעריצים, זה יכול להיות באמת סלב רנדומלי. ובתרגיל הזה אני בחרתי את שלמה ארצי, שהאמת היא שאף פעם אפילו לא הייתי בהופעה שלו, והוא ככה, אני מכירה חלק מהשירים שלו, אבל הוא איזשהו אייקון, נכס צאן ברזל בתרבות הישראלית. התרגיל הזה נכתב בסגר הראשון של הקורונה, כשכולנו באמת היינו ככה ממושמעים ומסוגרים בבתים. בין הסגרים ככה לפני פסח, וכך כתבתי בתרגיל הזה, תרגיל להיפגש עם סלב. ההנחיה היחידה בתרגיל הזה זה להתפרע. באמת, באמת, באמת תשתחררו ותתפרעו כמה שאתם יכולים על המפגש הזה. זה הולך ככה. הכל התחיל כשראיתי את שלמה ארצי יושב על ספסל בפארק. לקח לי שנייה לזהות אותו בגלל המסכה, אבל את העיניים של שלמה אי אפשר לפספס. הוא ישב בבגדי ספורט ונראה כאילו הוא צריך רגע להסדיר את הנשימה. התלבטתי. כמה פעמים בחיים יוצא לפגוש את שלמה ארצי? מצד שני הוא סך הכל בן אדם שמסדיר את הנשימה לספסל. תעזבי אותו בשקט. מצד שלישי עזרתי אומץ והזמנתי אותו לארוחת חג. שלמה הסכים. טסתי הביתה ובישרתי לבעלי את החדשות המרישות. התחלנו להריץ דחקות. אני אמרתי לבעלי לא ללכת לאיבוד דרך מרפסת, והוא אמר לי שרוב הזמן אני אשתו. בסוף שנינו סיכמנו שמזל שלא חום יולי-אוגוסט עכשיו, ושכדאי שנלך להתלבש הכי יפה שלנו. לפני שנשמע צלצול בדלת, נזכרתי בדבר אחד ששלמה ביקש. לא להוריד את המסכות, כי הוא בקבוצת סיכון. עטינו מסכות ופתחתי את הדלת. אשכרה שלמה ארצי יושב אצלנו בארוחת חג. הוא החמיא לי על האוכל, התלונן על המשקל שעלה בזמן הבידוד, אבל אכל מהעוגה בכל זאת. כשבעלי ואני הורדנו את הכלים והיינו לבד במטבח, בעלי שאל אם זה לא נראה לי מוזר ששלמה ארצי הסכים לבלות בחג עם אנשים זרים, ואני סיפרתי לו על השיחה שהייתה לי עם שלמה בפארק. הקורונה עשתה לו משהו, שלמה אמר לי אחרי שהייתי מופתעת כשקיבל את ההזמנה. היא עשתה לו משהו טוב, גרמה ללב שלו להיפתח עוד אפילו, להרגיש אחרת, לפתוח בו את הרצון לפגוש כמה שיותר אנשים שיש לעולם להציע, לחבר ולהתחבר. איזה שלמה זה, אה? אמרתי לבעלי במטבח. איזה שלמה זה, בעלי חזר אחריי. חזרנו לשולחן האוכל ורגע לפני הקפה עשינו סלפי. אשכרה סלפי עם שלמה אצלנו בבית. למחרת בבוקר הפלאפונים שלנו התפוצצו מהודעות. ברור, מי ירח את שלמה ארצי? מי, מי? אמרנו שקודם נשתה קפה, אחר כך ניישר את ההוגה, ובסוף נעבור על כל ההודעות אחת-אחת. חוץ מזה שלא היה לנו כוח לענות. מה גם שכל שנייה נשמע עוד צליל של הודעה נכנסת. אחרי הקפה שמענו דפיקה בדלת. הבטנו אחד בשנייה. מי זה? בא. בחג. על סף דלתנו עמדו שוטר ושוטרת. הם נכנסו פנימה והציגו בפנינו את הסלפי עם שלמה. חייכנו, בונה, אנחנו סלבס. אבל מה קשור משטרה? השוטרת דיברה. היא הסבירה שמי שהיה אצלנו אתמול מוכר למשטרה. בעלי אמר, ברור, כולם מכירים את שלמה ארצי. השוטר צחק והשוטרת המשיכה. זה לא שלמה ארצי, אמרה בעייפות. זה אחד שפעם עבד ככפיל של שלמה ארצי, אבל כבר שנים הוא מסתובב בפארק בבגדי ספורט, ומזמין את עצמו להתארח אצל אנשים בחגים וסופי שבוע. לפעמים הוא גם נשאר לישון. היינו בשוק. תבדקו שהוא לא לקח כלום, השוטרת אמרה, ואם משהו נעלם תבואו לתחנה. יאללה, הלכנו. היו לנו שתי אפשרויות. להתבאס על עצמנו כל החיים ולהיות ללאג בפני המשפחה והחברים, או להתחיל לענות על ההודעות של כל העולם. התיישבנו מחובקים על הספה במרפסת, תחת שמי הים התיכון, עם שינויי מזג האוויר שהביא אותי לחשוב איך האושר בא בזעם, ושיותר מזה אנחנו לא צריכים. הרגשנו הכי טיפשים בעולם. אז זה הסיפור המתפרע עם שלמה ארצי. האמת שהיה לי ממש כיף לכתוב אותו, ללכת לשם, עם המפגש הזה במרכאות כפולות שלא קרה, ובאמת מה יכול לקרות אילו, עם כל המציאות דאז של סגרים, בידודים, שוטרים על הדלת וכו', אז זה מה שיצא. בכלל, בכתיבה תשתמשו במציאות שלכם, תשתמשו בחומרי הגלם שיש לכם כרגע בחיים. אם זה, אתם יודעים, מה שכולנו עברנו אז, בידודים וכאלה, אז זה רקע שיש להשתמש בו. חלק מדברים שאנחנו עוברים, אם באופן אישי או אם באופן קולקטיבי, להכניס את זה לטקסטים ולסיפורים שלכם. תרגיל נוסף, תרגיל שמתחיל במשפט ביום האחרון של העולם. אפרופו מה שעברנו בשנה וחצי האחרונות, קורונה, מלחמות, בכלל תחושה של עוד שנייה כל הדבר הזה חס וחלילה תפום מסתיים. אז התרגיל טיפה אפוקליפטי, אבל כן, פה אני נותנת משפט פתיחה, והמשפט פתיחה הוא ביום האחרון של העולם. גם כאן ההנחיה היא להתפרע על זה עד הסוף, ללכת עם המשפט הזה גם לעומק וגם לאורך ולרוחב ולגובה, לכל מיני כיוונים, שוב אינטואיטיבית וברצף, ולא להוריד את היד מהדף ולצלול לתוך התרגיל הזה, ממש ככה לכתוב אותו הכי משוחרר שלכם. אני אקריא תרגיל קצר מאוד שמתחיל ביום האחרון של העולם, איך שאני רואה אותו ומה אני הייתי עושה. ביום האחרון של העולם הלכנו לים. הים היה מלא באנשים. הם שיחקו מתקות, השתזפו ונכנסו למים. המוכר של הארטיק ארטיב צעק, אכול ושתה כי מחר כבר לא נהיה, וכולם רצו אליו לקנות ארטיקים קרטיבים. מישהו שאל את המציל בשביל מה הוא בא לעבוד אם תכף זה סוף העולם, והמציל ענה לו בקריזה כדי שכל הים ישמע, כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. ילדים קטנים קפצו במים מעל הגלים וצחקו, ואחרים בנו ארמונות ענק בחול עם נטיפי בוץ וצדפים יפים ותעלות מים שאפשר להשית בהם צעצועי ים. מישהי אספה צדפים ושזרה אותם בחוט, וילדה אחת שמצאה קונחייה והצמידה אותה לאוזנה, שמעה את סוף העולם הגיע. אחר כך שקעה השמש, וברגע אחד כולם עזבו הכל ועמדו על קו החוף, ממתינים. אישה אחת נזכרה בשיר שאהבה פעם ולא הצליחה להביא את המילים מהמחשבה החוצה, אז היא זמזמה לעצמה את המנגינה. לבד מזאת היה שקט. השמש נכנסה לים ורוח רחפה מעל פני המים. אלוהים הניח את הספר על ברכיו וחשב. אשתו ישבה לידו על הספה והניחה עליו את הרגליים שלה. הוא הביט בה וחשב לעצמו איך הזמן רץ וכמה הוא יקר. אז הוא קיפל את העולם קיפול קטן בצד כדי שלא ישכח מאיפה להמשיך אחר כך. זה סיפור ככה על סוף העולם. והתרגיל האחרון שאני אתן, אני קוראת לו תרגיל פתגם. פתגם או ביטוי או איזשהו משפט ככה שגור כזה בפינו שאנחנו אומרים אותו מדי פעם. זה יכול להיות באמת כל פתגם. תחשבו נגיד דברים, ביטויים שאתם אומרים, או שאתם יכולים לבקש עזרה מגוגל על כל מיני פתגמים. אני לקחתי את הביטוי ובא לציון גואל. בא לציון גואל היה מין משפט כזה שאמרנו המון במערכות הפוליטיות ככה שעברנו בשנתיים האחרונות, ודיברנו על המשפט הזה, או לפחות ככה נזכרנו בו ואמרנו אותו מדי פעם, ובא לציון גואל. ואז ישבתי וחשבתי לעצמי, מה קורה עם איזה בחור אחד שקוראים לו גואל מגיע לחבר שלו שקוראים לו ציון? אם אנחנו הופכים את בא לציון גואל לשתי דמויות, גואל וציון, ואם אני מפגישה אותם ביחד, מה קורה שם? איך זה נראה? אז בהתחלה ככה כתבתי את זה כתרגיל כתיבה והשתעשעתי שם, ואת התרגיל כתיבה הזה, אחר כך את החומר גלם של התרגיל כתיבה, הפכתי לסיפור שאני תכף אקריא אותו עכשיו. לגבי התרגיל הזה, לגבי תרגיל פתגם, באמת ככה תנסו להוציא את המשמעות היותר מילולית מהפתגם עצמו. נגיד אם אתם הולכים על הראש הגנב בוער הכובע, נסו לעשות אותו מילולי. באמת גנב שמתחיל לבעור לו כובע על הראש, כן? או כל מיני ככה, כי פתגמים זה מאוד ציורי, זה מאוד מילולי, אבל אנחנו הרבה פעמים לא מתייחסים למשמעות המילולית, כי אנחנו מתייחסים למשמעות הפתגמית, בעצם למוסר הסקל ולמה שעומד מאחורי הפתגם. אבל כאן בתרגיל הזה הפעם אני כן מבקשת להתייחס למשמעות מאוד מילולית, ואפילו לכתוב אותו כתרגיל סוריאליסטי. גנב שמתחיל פתאום להידלק לו על הראש כובע ובוער לו, כן? הדוגמה לפתגם הזה. אז אני אקריא עכשיו את הסיפור של מה קורה כשבעל ציון גואל. זה הולך ככה. גואל בא לציון. בעשרה לפני שש בבוקר כבר דפק לו על הדלת. תקווה פתחה, עם קורי שינה בעיניים ומבט שואל. מה באת עכשיו כפרה? מה זה, נפלת מהמיטה? זה נגמר, גואל אמר לתקווה. מה נגמר? תקווה שאלה ושמה מים על האש. נגמר, היא עזבה אותי תקווה, עזבה. אז תקווה עשתה מה שהיא יודעת לעשות הכי טוב. לעיר ציון לפני שש בבוקר, שיסדר את העניינים. הם היו ארבעתם ביחד מאז ומתמיד, ציון ותקווה וגואל ושמחה. בלתי נפרדים. הכל עשו יחד. בית ספר, תיכון, הלכו לתנועה, אפילו בצבא ציון סידר לגואל שיבוץ קרוב לבית שאוכל לראות כל יום את שמחה ששמחה לו את החיים שהתחילו לו עקום. אבל לאט לאט התחילו להתיישר. הם התחתנו בהפרש של שבוע. גואל ושמחה היו הראשונים, החתונה נערכה באולמי פלס. ציון היה הנהג של החתן והקלה, ותקווה בכתה בחופה, זה היה בשבילה חזרה גנרלית. הילדים נולדו בצמידות, הם יצאו לטיולים ביחד, בלתי נפרדים. עד שהגיע רחמים. כמו בסרטים הוא נכנס להם לחיים מתוך ענן אשן, או במקרה של רחמים, ענן אבק. הוא עשה לשמחה וגואל את השיפוץ בבית, אחרי שהגדול שלהם עבר לאמריקה, ושמחה אמרה שתמיד חלמה לשבור את הקיר של החדר שלו ולהגדיל את הסלון. רחמים הגיע, שבר קיר, עשה מלא אבק, ובדיוק באותו רגע שמחה ראתה אותו עומד ומשתעל, והחיים שלה נעצרו. הזמן עצר מלכת, היא פשוט ידעה. זה לקח פחות משבוע, רחמים ושמחה עברו לדירה משלהם, וגואל נשאר לבד עם הבת הצעירה, וקיר שבור בסלון. תקווה צקצקה בלשונה ושאפה אשן מהסיגריה. הם ישבו שלושתם בבלקון שהייתה פעם מרפסת, ורחם עם השיפוצניק סגר להם אותה לבלקון מסרט צרפתי. ציון אמר, עזב אותך מה, חסרות נשים. וגואל אמר, מה נשים, מה? היא כל החיים שלי. והתחיל לבכות. תקווה הסתכלה על ציון, ציון הסתכל על תקווה, ושניהם הסתכלו על גואל. בחיים הם לא ראו אותו בוכה. בחיים. גואל מירר בבכי, את השמחה, את השמחה של החיים שלי הוא לקח לי, ודפק חזק על היד שלו, עם היד שלו על החזה. תקווה אמרה, רחמים עליך גואל, רחמים, ונשבר לה הלב עליו. וציון אמר, איי איי איי, אתה צריך תקווה כפרה, והסתכל על אשתו. בלילה ציון החזיר את גואל הביתה. הוא היה שטוי וציון הרים אותו על הגב בסחיבת פצוע, הוריד אותו במיטה, כיסה אותו בשמיכה ונאנח. כשחזר הביתה תקווה חיכתה לו בבלקון עם תה וננה. מה יהיה ציון? היא שאלה. תאמיני לי תקווה? ציון אמר, אני כבר לא יודע כלום אני. תקווה שתקה. אחר כך היא אמרה, מה אתה כבר לא יודע ציון? וציון נאנח שוב ומשך בכתפיים ואמר, החיים, החיים. אז תקווה התיישבה לידו, והניחה את הראש שלה בשקע שיש לו בחזה, וחשבה שהיא מכירה את השקע הזה ואת החזה הזה מאז שהיא בבית ספר, ולא ידעה להגיד לעצמה אם זה טוב או רע. אז אלה היו תרגילי הכתיבה, אני אחזור עליהם רגע ברצף. התרגיל הראשון, תרגיל ממה אני עשויה. התרגיל השני, מה היה קורה אילו. התרגיל השלישי, נפגש עם סלב. התרגיל הרביעי מתחיל במשפט ביום האחרון של העולם, והתרגיל החמישי הוא תרגיל פתגם. בכל התרגילים ככה, תנו לעצמכם את הזמן, קפצו ראש פנימה, כתבו ברצף וממקום מאוד 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 אינטואיטיבי, ותיהנו, תיהנו, כי כשאתם כותבים בחיוך, קוראים אתכם בחיוך, ותשתחררו ותיהנו, ואחר כך התרגילים האלה בעצם מהווים חומר גלם למשהו שאפשר להוציא ממנו אחר כך סיפור. כן, אנחנו עובדים, לוקחים את התרגיל, את הכתיבה האינטואיטיבית שלנו, וממנו בעצם מהחומר גלם הזה, אני תמיד מדמה את זה לגוש חמר, אנחנו מתחילים בעצם לייצר את הדמות, להוריד מה שלא צריך, לשפר את מה שכן צריך לשפר, בעצם להוציא משם את הסיפור. שואל את עצמנו, איפה יש פה סיפור? ולהתחיל לכתוב אותו. אז אני רוצה רגע לסכם לנו מה היה העונה הזאת בפודקאסט הכותבת. אנחנו דיברנו על חסימות כתיבה. מה עושים עם חסימות כתיבה? אני נתתי 5 עצות שעובדות מצוין מול חסימות כתיבה, ובסוף היו גם 3 תרגילי כתיבה שפותחים חסימות כתיבה. דיברנו על מוטיבציה לכתיבה, איך שומרים עליה, איך מכניסים את הכתיבה ליום יום, ממש ככה טיפים שעובדים על איך לשמור על הגחלת הזאת של כתיבה, להכניס אותה לשגרה ולעבוד איתה. דיברנו על שימוש בדמיון בכתיבה, איך מאמנים אותו ורותמים את הדמיון לטובת הטקסט והסיפור. דיברנו וקיבלנו טכניקות כתיבה, את 5 השאלות שכל כותבת וכותב צריכים לשאול את עצמם בעבודת הכתיבה. דיברנו גם על הכתיבה הגרועה במרכאות וכמה חשוב לעבור דרכה. עירחתי כאן את הסופר זיו עמית בפודקאסט על איך מוציאים ספר באופן עצמאי. את כל הדרך חתחתים הזאת, מימון המונים, לכתוב לבד, הוצאות, לא הוצאות, בתי דפוס וכל מה שקשור בלהוציא ספר לבד. היה פרק על כתיבת פוסטים לעסק שלכם, פרק 9, ששם נגעתי ככה בכתיבה שיווקית, מה שנקראת לו שיווק לא שיווקי, איך לספר את העסק שלכם ולכתוב עליו פוסטים בפייסבוק. המשכנו בפרק בו דיברנו על הסדר והדרך בעבודה של כתיבת רומן, דרך מסמך ש 12 השאלות שחיברתי. למדנו איך לכתוב דמות טובה, כל מה שצריך לדעת בנושא של כתיבת דמות, וסיימנו כאן בפרק האחרון, ובו תרגילי כתיבה, איך ניגשים לתרגילי כתיבה ודוגמאות לתרגילי כתיבה. תמשיכו לכתוב, תכתבו כל הזמן, אתם מוזמנים תמיד להזין לפודקאסטים, להכניס את עצמכם לשגרת כתיבה, לתרגל את התרגילים האלה, אפשר לעשות כל הזמן. זה לא רק פעם אחת לעשות כל תרגיל כתיבה, זה לגשת לכל תרגיל כמה וכמה פעמים, כל מיני זוויות שונות, לראות מה קורה לתרגיל הזה עוד חודש, עוד שנה, כן? התרגילים כל הזמן משתנים, כי הכתיבה שלנו כל הזמן משתנה, ותמשיכו לכתוב, מוזמנים לכתוב לי למייל, mamarcus77@gmail.com, ותכף נתחיל עונה חדשה. לפודקאסט הכותבת עם המון הפתעות, יש למה לחכות, נתראה בקרוב. ביי!